שלום לכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו, אנחנו כאן עם חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן, שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
אנחנו רוצים היום לדבר עם הרב לייטמן על חוכמת הקבלה, אבל בזווית מאוד מאוד מיוחדת, הרב לייטמן לימד אותנו באחת התוכניות הקודמות, שחוכמת הקבלה היא סוג של מדע מתקדם מאוד, ננסה להבין את חוכמת הקבלה כמדע במאה ה-21, תהיו איתנו, יש המון נושאים מרתקים, ניצה בואי תפתחי בבקשה.
כן. אז אני רוצה עכשיו קצת לפתח בתוך התחום הרחב הזה של חוכמת הקבלה והמדעים, הייתי רוצה קצת לנסות להבין את אותה שיטת מחקר ייחודית שיש בחוכמת הקבלה. ככה הסברת לנו בתוכניות קודמות שיש בעצם שתי נקודות תצפית, שבוא נגיד כך, אם מדען רגיל בכל תחומי המדעים, ולא משנה אם זה פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכן הלאה, הוא מודד מאיזושהי נקודת תצפית מאוד מסוימת, והסברת ככה, נתת רמיזה, שבעצם יש עוד נקודת תצפית, שדווקא אותה צריך לראות איך מפתחים, והמדען שעוסק במדע של חוכמת הקבלה, הוא בעצם נמצא אולי בין שתי הנקודות האלה, או זה הייתי רוצה להבין, מהי אותה שיטה, מחקר ייחודית שיש לחוכמת הקבלה, בהשוואה לשיטות מחקר שמקובלות במדע המודרני אחר.
בכל מחקר הרגיל, אנחנו צריכים חוש, חיישן,
כן.
שמרגיש איזו תופעה, ואחר כך אנחנו צריכים לפנח. מה שאנחנו מרגיש, מה שמרגיש.
כן.
המכשיר שלנו בדרך כלל זה כבר לא בני אדם, זה המכשירים הגדולים עם המחשבים וכן הלאה. בחוכמת הקבלה גם מי שמרגיש וגם מי שמקבל ומפנח את מה שהוא מרגיש, זה האדם בעצמו. והאדם בעצמו הוא צריך אז להיות כמכשיר. והוא צריך לדעת איך הוא עושה קיול לעצמו, לתכונות, חושים, הרגשות, מחשבות שלו, בהתאם למה שהוא רוצה לחקור. חוכמת הקבלה היא לא חוקרת תופעות שיש בתוך החומר של העולם הזה, כי יש לזה כבר מדע.
כן.
אלא היא חוקרת את הכוח הכללי של הטבע, שנקרא טבע, או אלוקים, שזה אותו דבר, רק אנחנו כך מתבלבלים. והיא חוקרת את הכוח הזה, איך שהוא משפיע עלינו, או יותר נכון, היא רוצה לחקור אותו, איך שהוא בעצמו. אבל כדי לחקור אותו, מקובל חייב לשנות את עצמו בהתאם לאותו כוח, כדי לקלוט אותו. אם אני רוצה לקלוט איזה, נגיד, אור מסוים שמגיע לי מאיזה כוכב.
כן.
אני צריך לבנות חיישן, שהוא בדיוק יקלוט אותו הגל. ולכוון את החיישן הזה בדיוק לאותו מקום, ואז לדעת איך לפנח את התופעות. אותו דבר כאן. אני צריך לפתח בי חוש מיוחד, להרגיש מה שיוצא, מה שפולט, בוא נגיד, אותו הטבע כלפיי. ולקלוט את ההשפעה הזאת ולדעת איך לפנח אותו. בשביל זה אני צריך לעשות מעצמי אותו חיישן שקולט, ואותו מכשיר שאחרי קליטה מאבד את כל הנתונים, ואחר כך בודק אותם ועושה הלאה, ממשיך את כל הניסיונות האלו, ניסויים האלו וכן הלאה. וזה מה שעושה המקובל. זאת אומרת, יש לו עבודה גדולה. המקובלים התחילו בזה מלפני 6,000 שנה, כן. אז יש להם על מה שיסמוכו.
כן.
וכתוב איך הם צריכים לשנות את עצמם, באיזה תכונות ובאיזה עוצמה, כדי לראות תופעות אלו או אלו או אלו מאותו כוח הכללי העליון שנקרא הטבע. וספרי קבלה מלאים בכל התוצאות מהמחקר הזה.
שיטת המחקר בעצם בחוכמת הקבלה היא הופכת את החוקר עצמו לאובייקט הנחקר?
כן.
זאת אומרת, אין לו איזה אובייקט חיצוני שהוא חוקר אותו.
לא.
הוא לא עושה ניסויים,
לא
על עכברים ולא על צפרדים.
לא.
על מה הוא בעצם עושה את החקירה, על עצמו?
איך שהוא מרגיש את הכוח עליון, בזה שהוא יוצא מהטבע שלו, כמו שהכוח עליון הזה יליד אותו,
mm-hmm.
ויצב לו את התפיסת המציאות.
כן.
אז הוא רוצה להרגיש אותו מחוץ לתחומים שהוא נבנה, שהוא נברא.
זאת אומרת, מה הוא בעצם, איזה מרכיב הוא חוקר בעצמו? מהו המרכיב שהוא חוקר? מה המרכיב שאני אחקור בעצמי כשאני...
הוא חוקר עד כמה שהוא מצליח על ידי המלצות של מקובלים שהיו לפניו, לקייל את עצמו לקליטת הכוח עליון, שזה כוח השפעה, כוח החיבור. ואיך הוא עושה את זה? הוא חייב למצוא חוץ ממנו עוד כמוהו, ולהתחבר איתם, ואז בקשר בינו לביניהם, אמנם שהם אנשים שונים, ואגואיסטים, וחושבים אחרת, ומרגישים אחרת, עד כמה שהם... עד כמה שהם מסוגלים להתעלות למעלה מהטבע שלהם הראשון ולהתחבר, אז בחיבור שביניהם, איפה שהם דומים לאותו כוח עליון, במה הם דומים, עד כמה שכל אחד יכול לבטל את עצמו כלפי האזולת, בזה הוא מדמה את עצמו לכוח עליון. וביטוי כלפי הזולת. נגיד אני ומסיה אורן.
כן.
אז אנחנו כבני אדם שבעולם הזה, יש בינינו כאן איזה...
מחיצה עיר. נגיד, כן.
כן, מחיצה. Mm-hmm. שאנחנו לא יכולים לרשות השני להיכנס לתחום שלי וכן הלאה. כן? אז אנחנו רוצים לבטל את המחיצה הזאת. לא מסוגלים. בחוכמת הקבלה ישנה שיטה, שאם אנחנו יכולים לבטל את המחיצה בינינו,
כן.
וכל אחד נכנס לתכונה של השני, אז בתכונה הזאת, בשטח המשותף, אנחנו מתחילים להרגיש את הכוח עליון.
זאת אומרת, בוא נעשה את זה ככה, נראה שהבנתי, יש מחיצה בינינו. המחיצה הזאת משאירה אותי בנקודת תצפית רגילה, של אותה רוצה לקבל.
כן.
כדי לפרוץ לנקודת תצפית חדשה, שנייה נוספת, כדי שאוכל לחקור עולם עליון, איך הוא משפיע עליי ואיך הוא בעצם, אתה אומר, יש פטנט. את צריכה לשבור מחיצה.
כן.
כדי לפתח נקודת תצפית נוספת. איך אני עושה את זה? אני...
רוצה להיכנס לתחום של הזולת,
כן,
ונותנת לזולת להיכנס לתחומה, לתחומך.
זאת אומרת, ההתקשרות בינינו היא אמצעי לפיתוח אותה נקודת תצפית
בשטח המשותף.
בשטח המשותף
שאתם בונים, שם אתם מרגישים את הכוח עליון, כי אתם ביטלתם את הכוח האגו של כל אחד, ואז בשטח הזה משותף אתם נמצאים בכוח השפעה, ואז אתם מרגישים את הכוח עליון, הטבע, שהוא כולו השפעה. לכן, מאהבת הבריות לאהבת השם, כן. ואהבת רעך כמוך, הכלל גדול בתורה וכן הלאה, הכל נובע מכאן.
עכשיו מעניין אותי, נגיד שאורן ואני עשינו כזאת פעולה, ומצאנו איזושהי נקודת אמצע, ודרכה אנחנו עכשיו מתצפטים.
כן.
האם יבדוק את עצמו, התוצאות אצלו והתוצאות אצלי יהיו אותו דבר?
לא.
למה?
כי אתם מלכתחילה נמצאים בתכונות שונות. הוא נמצא באגו מסוג ו...
מסוים.
כן, ועוצמה מסוים, ואת גם כן. אז עד כמה שכל אחד עושה את העבודה.
כן.
בביטול שלו, כלפי לרחוש, תכונת ההשפעה.
אז כאילו בעצם התוצאה של המחקר יהיה הפער שהשגתי בין התכונה שלי לבין התכונה החדשה, פלוס מה שיש ביסוד שלי, בבסיס שלי, החומר ממנו אני...
לא פלוס.
עשויה? אלא זה... הוא כבר חלק מזה.
כן.
זה כבר חלק מזה.
יש לי פה רגע כן. כמה שאלות, לפני שנתקדם עוד. אני רוצה ככה להבין בגדול. כשאני חוקר בפיזיקה, אני חוקר את העולם שבו אני חי. כשאני חוקר בקבלה, את מה אני חוקר?
כשאתה חוקר חומת הקבלה, אתה חוקר... מי הוא הכוח שמחיה אותך, שבונה אותך, מייצב אותך בכל רגע? אתה חוקר שורש למציאות שלך.
אוקיי, עם איזה כלים אני חוקר את הכוח הזה?
עם מה שמתאים לאותו כוח, לפי השתוות עמו. כמו שאם אני רוצה לתפוס את גלים, אז אני בונה... חיישן, מיץ, חלקים, כל כן, מיני דברים.
כן, אז איזה כלים אני בונה פה, בקבלה, במחקר הקבלי?
אתה בונה כלים די השפעה.
כלומר?
רצון להשפיע, רצון לתת, רצון לצאת מעל האגו שלך, אתה צריך. ואז לפי נטייה כזאת שאתה מפתח, אתה מתחיל להרגיש מה נמצא מחוץ האגו שלי, מה נמצא מחוץ הטבע שלי. ואז אתה בזה תופס את הכוח העליון שנמצא מחוץ לך.
אז נראה אם הבנתי. כלי המחקר שאיתו אני חוקר, זה רצון לצאת מגבולות האגו שלי, ולהתחיל להשפיע אל מחוץ לי.
כן.
אז זאת אומרת, אין פה מיקרוסקופ או טלסקופ, או אין פה בכלל שום מכשיר כלשהו, אלא יש פה...
אתה.
זה לא רק אתה, יש פה רצון... מסוים מאוד שאני צריך לפתח בקרבי.
כן.
הרצון הזה שאני צריך לפתח בקרבי, הוא הופך להיות מכשיר האמצעי להכירה, המכשיר שאיתו אני ניגש כן. לחקור?
כן, הסנסור הזה, החיישן.
הסנסור, החיישן. עכשיו, יוצא שהחוקר הקבלי, הוא הופך להיות גם כלי המחקר, זאת אומרת, אין פה מעבדה, נגיד, יש מעבדה לפיזיקה, מעבדה לכימיה, מעבדה לביולוגיה, יש מעבדה לקבלה?
האדם עצמו.
האדם עצמו הוא הופך להיות המעבדה?
כן.
ואיזה ניסויים הוא עושה במעבדה?
בזה שהוא משנה את עצמו כל פעם, יותר משפיע, פחות משפיע, ובכל מיני צורות, גבולות, אופנים, בהתאם לזה... הוא לומד את הכוח העליון לפי חוק השתוות הצורה. עד כמה שחוק עד כמה שכוח העליון הזה בעוצמתו שונה, בכל מיני אופנים שונה בהשפעה לנבראים. הוא מגלה, כמו כוכב שרואים, אז הוא מגלה כך את המקור העליון, מקור של החיים, מקור של השפעה, ולומד אותו.
עכשיו תגיד, כשאני בפיזיקה מגלה משהו שקיים בטבע, אז בדרך כלל זה עוזר, כל דבר שאני מגלה בטבע שאתמול לא ידעתי והיום אני יודע, הוא משפר את היכולת שלי להתנהל בתבונה יתרה בתוך הדבר הזה שנקרא טבע.
נו, תלוי, אם זה מדע פרקטי, אז כן. מה זה, ואם לא, אז לא, אנחנו יודעים הרבה על הכוכבים, נו, אז מה יש לנו מזה בין את...
לא, אפילו אם לא למעשה, הידיעה מתרחבת. אני יודע יותר את הדבר הזה שקוראים לו טבע שבתוכו אני קיים. קודם לא ידעתי לגביו משהו, גיליתי עוד פרט, עוד פרט, עוד פרט. כשאני חוקר בקבלה, את מה אני מכיר יותר? אני מכיר יותר את העולם שבו אני חי או לא, התבלבל
לי. את עצמך, את הכוח העליון, ומה שביניכם?
אז אני מכיר יותר את העולם כמו במדעים שאני מכיר או לא?
אתה מכיר את הטבע, טבע, האלוקים, הבורא, הטבע, זה הכל אותו דבר, אתה מכיר מה קורה, איך הכל מסתובב, מה הסיבה לכל פעולה, לכל מקרה, לכל תופעה שבעולם שלנו, ודאי. רק לא תוכל לספר את זה לכולם, כי הם לא יבינו אותך.
למה?
כי הם לא נמצאים באותה תפיסת המציאות כמוך.
אתה תופס דברים שאנשים אחרים לא תופסים במחקר הזה?
ודאי.
למה?
כי יש לי חוש חדש.
זאת אומרת, כדי לתפוס את הממצאים של המחקר הקבלי, האדם שנגיד, לא, אני רוצה לספר על הגילויים שלי במחקר הזה, צריך בעצמו לעבור את אותו תהליך של פיתוח רצון לצאת מעל גבולות האגו שלו ולהשפיע טוב אל מחוצה לו, ורק אז הוא יוכל לעכל את מה שאני תפסתי במחקר שלי אחרי שעברתי כזה תהליך?
אמת.
עכשיו, כן, אני רוצה לקדם את זה ככה עוד שלב, כי אני הבנתי קודם שנניח בהשוואה לנניח איזשהו חוק פיזיקלי או משהו אחר שגיליתי אותו, וכבר יש לי מחקר, עשיתי ניסוי, יש לי כבר הוכחות, הדבר כבר ידוע וסגור. מה שהבנתי ממך קודם זה שבמחקר המדעי של חוכמת הקבלה, שהחוקר עצמו הוא בעצם האובייקט המשתנה כל הזמן, כל יום הוא בעצם רואה עולם אחר, זאת אומרת, כל יום הוא מגלה, הוא יכול לגלות תגלית חדשה.
ובעולם שלנו, לא כל יום את מרגישה?
גם יש המצאות וחידושים כל הזמן, זה נכון.
אפילו בלי המצאות וחידושים, בכל זאת את חיה היום, לא כמו שאתמול.
כן.
אותו דבר.
זאת אומרת, גם, אז את אומרת...
רק שם, בחומת הקבלה, כן. יש לך אפשרות לשנות את המציאות.
מה זאת אומרת לשנות המציאות? לא רק לצפות בה, אלא לשנות אותה.
לשנות את המציאות זה נקרא שבמידה שאני משנה את עצמי, אני משנה את העולם שבו אני נמצא.
אני משנה את העולם שבו אני נמצאת בגלל שאני עשיתי שינוי
בתכונות שלי?
בתכונות שלי.
ודאי.
ככל שאני...
אני כאילו נוסע, טס, עולה או יורד מעולם לעולם בתפיסת המציאות.
איך היית מגדיר ניסוי מדעי? ניסוי מדעי רגיל, אנחנו יודעים איך הוא מוגדר בעולם שלנו. מהו ניסוי מדעי בחוכמת הקבלה?
שאני משנה את התכונות שלי, ואני יודע בדיוק איך אני משנה אותם, ועד כמה אני נמצא בשינויים בכל מיני מגוון האפשרויות שיש לי, ובהתאם לזה אני מגלה עד כמה שמשתנה הכוח עליון כלפיי בכל מיני אופנים, צורות, ציורים, צבעים, בוא נגיד, זה לא צבעים, אבל ככה.
אתה יכול לתת לי דוגמה מוחשית לניסוי כזה, מדעי, בקבלה?
לא.
למה?
אין דוגמאות בעולם שלנו.
אמרת עכשיו שכן יש ניסויים בקבלה. עכשיו תיארת
אבל ניסוי. אבל בעולם שלנו אתה מבקש דוגמה, אני לא יכול.
לא אכפת לי באיזה עולם. אמרת עכשיו שיש בקבלה ניסויים מדעיים.
כן.
ענית לניצה לפני רגע. אמרת לה שיש בקבלה ניסויים מדעיים, ותיארת באופן כללי את הניסוי המדעי הקבלי. תן לי דוגמה אחת לניסוי קבלי מדעי, שאני אוכל לתפוס את הניסוי שבו.
אתה צריך בשביל זה להיות באותו הטבע, כמו שאתה רוצה לצפות.
חכה, רגע, לטלה, תלך איתי ממש שלב שלב שאני אבין את כל הניסוי, מאפס. תאר לי ניסוי אחד בקבלה.
אנחנו איתך עכשיו עולים לדרגה ראשונה הרוחנית, לעולם החדש, כן? לדרגה הראשונה מכל העולמות, כן? הכי נמוכה. אתה צריך עכשיו להתחיל לקבל שינויים פנימיים בהתאם למדרגה הזאת. נגיד מלכות דה מלכות דה מלכות דה אצילות. שתקבל שם התרשמות מהעולם ומכוח עליון. נפש דה נפש דה נפש דה עשייה. נו, מה זה אומר לך?
שום דבר, לא הבנתי אף מילה.
נכון, כי אם אתה לא תשתנה בהתאם למה שעכשיו אני אומר, ותתפוס את הנקודה הזאת בשינויים פנימיים שלך, ברצון להשפיע, להתעלות למעלה מהאגו שלך, אז אתה לא תרגיש מה שאני אומר.
אז רגע, בוא נעזור רגע לנקודת אפס. תנסה להוליך אותי בתוך ניסוי מדעי לפי הקבלה. מי אפס אבל?
אני אמרתי מי אפס. אנחנו צריכים לעשות כך, שאני עכשיו עושה על עצמי צמצום.
כלומר, כל מילה שאתה אומר, רק תסביר לי מה אתה אומר. אני עושה על עצמי, זה שלב אפס בניסוי, אני עושה על עצמי צמצום. מה זה אומר?
צמצום זה נקרא שכל מה שמתגלה לי, אני לא רוצה לקבל לעצמי. להנעתי. אלא הכל להנעת הזולת. סלש כוח עליון. אחרי שאני גמרתי צמצום, עכשיו, אז מה אני יכול לגלות? בכמה אני יכול לגלות את הכוח השפעה? כן? האור, מה שנקרא בחוכמת הקבלה? כדי שהוא ימלא אותי, לא להנעתי, אלא להנעת כולם, כולל כוח עליון, וכולל בכלל כל הנבראים. אז אני צריך להתקלל עם כל הנבראים, ועם הכוח עליון, הטבע, ולעשות מעצמי המעבר בין הכוח עליון לנבראים, כן? כצינור. עד כמה שאני מסוגל לעשות מעצמי מישהו שרק עושה פעולה ללא לקבל ממנה שום תועלת. זה בעצם הפעולה שלי. ואז כשאני עושה את זה, אני מתחיל לגלות איפה אני נמצא. בעולם הרוחני. זאת אומרת, אני מרגיש אותו כוח עליון, הכללי של כל המציאות, שפועל ללא שום כוונות רווח במשהו לעצמו, כולו השפעה, ואני מזהה את זה גם לפי מה שאני נמצא כמוהו במשהו, לפי דרגה שלי. ואני רואה כמה שאני משפיע ממנו דרכי לכל המציאות, שהיא על ידי לאט לאט מתקרבת גם כן לאותו המצב. זה מה שעושה מקובל.
זאת אומרת, בניסוי מדעי שעושה מקובל, יש שני שלבים, אפשר להגיד. שלב ראשון צמצום, שלב שני אחרי שהוא ביצע את הצמצום, אז הוא בעצם מייצר איזשהו פער, כן? בין ה, נגיד ככה, בין ה, בין הנקודה הראשונה, נקודת התצפית הראשונה לשנייה, יש איזשהו פער. בפער הזה הוא בוחן, כמו שאמרת, את הכוח, את מידת ההשפעה, שעוברת ולא ממלאה אותו, אלא דווקא עוברת וממלאה את, את האחרים. עכשיו, הניסוי הזה בעצם, כל שלב בניסוי הזה, הוא יוצר איזשהו פער גדול יותר בנקודות התצפית, כאילו המעבר הזה נעשה יותר גדול,
יש שינויים, אבל בגבולות, לא כמו שאנחנו חושבים כאן, בגבולות השינויים פנימיים, עד כמה שאדם יכול להתעלות למעלה מהטבע שלו האגואיסטית. בזה הכל נמדד.
הפער הזה, בין עד כמה שהוא מצליח לעלות מעל הטבע שלו,
ולהיות המשפיע במקום מקבל.
המשפיע.
יש לי שאלה. אז עכשיו, כשתיארת לי את הדוגמה הזאת לניסוי מדעי בשיטת המחקר של הקבלה, אז היה לי פה שלב של צמצום. אחר כך דיברת על זה שהאדם צריך להתקלל מכל הנבראים ולעשות מעצמו צינור שדרכו כצינור יעבור אותו הכוח הזה, כוח ההשפעה לכל הנבראים האחרים. וזה הזכיר לי את זה שלפני 10 דקות שתיארת את שיטת המחקר הקבלית, שניצה שאלה אותך מהי שיטת המחקר, אז אמרת שיש שם עבודה בין שני אנשים, שיש באופן טבעי בין בני אדם מחיצה, וכשהם מצליחים לבטל את המחיצה, אז בשטח המשותף הם קולטים את הכוח ההשפעה הזה העליון.
אמת.
אז תחבר לי רק את הדברים טיפה.
בבקשה, איך אני מגיע אליי?
רק שנייה, אני רק אשלים את השאלה, ואז תענה לי בצורה מסודרת. אז ניסוי מדעי בקבלה, הוא כולל בתוכו אדם שעושה את כל הפעולות האלה בתוכו, או שמה הוא כולל בתוכו אינטראקציות בין אותו אדם לאנשים אחרים? את זה תדייק לי.
גם כך וגם כך.
תסביר קצת.
זה, ישנם תנאים. שאדם יכול לעשות את זה לבד, נגיד יושב בבית סוהר, מי יודע.
יש ניסויים שהוא עושה לבד ויש ניסויים שהוא עושה עם אחרים?
כן.
כמה מילים על ניסויים שהוא עושה לבד וכמה מילים על ניסויים אחרים?
ניסויים שהוא עושה לבד זה מאוד קשה, הם בדרך כלל שבאים מתוך ייסורים גדולים, ובמיוחד הם היו בעבר, בזמננו זה כמעט ולא יכול להיות, נראה לי שלא יכולים את זה לבצע, כי אנחנו נמצאים בזמן שהעולם צריך להיכנס לתוך בביצוע של החוק הרוחני. ולכן בזמננו אנחנו יכולים להגיע למחקר ולהשתוות הצורה עם כוח עליון, להרגשתו, לגילוי שלו, רק בקבוצות. וזה מה שכותבים לנו מקובלים.
אז המחקר הוא כבר לא נעשה בתוך האדם, אלא בקבוצה של בני אדם.
בשטח המשותף בינינו.
בשטח המשותף בינינו. אז אם קודם כל המעבדה הייתה, אמרת לי, הרצון של האדם וכל התהליכים שהוא עושה עם עצמו, אז איך תגדיר מעבדה שהיא בקרב קבוצה של אנשים, המעבדה הקבלית שהיא מתרחשת בתוך קבוצת אנשים? מה יש בה?
יש בה קשר ביניהם, הדומה לכוח העליון להשפעה ולאהבה, מה שיש בו.
מה שיש איפה?
בכוח עליון.
אז הם יוצרים ביניהם קשר מיוחד, שכולל ביטול של המחיצות שמפרידות בין בני האדם, ומה הם מקבלים כתוצאה מהניסוי?
שטח משותף, שבו ישנו חיבור ואהבה ביניהם המשותף, ואז בו הם מגלים את הכוח עליון שמתגלה ביניהם.
כל התהליך הזה, בגלל שדיברת הרבה על כוח עליון, זה לא תהליך דתי או כן או מה?
לא, לא, זה שייך רק לתיקון הטבע האדם.
שאלה אחרונה, הזמן נגמר. הקבלה כמדע שאותו אנחנו הולכים לגלות במאה ה-21, מה הוא יכול להביא איתו לעולם, שלא הכרנו עד היום מכל המדעים שפיתחנו כבר כמה מאות שנים?
כל טוב, לעומת כל היתר מדעים, שמביאים לנו כמעט אחרת, הפוך.
ומה יש בו שהוא יכול דווקא להביא כל טוב?
חיבור בין בני אדם, שבחיבור בינינו אנחנו משיגים חיים על טבעיים, דרגה הבאה של האנושות.
חייב עוד שאלה. אמרת קודם שאדם מגלה כל פעם עולמות יותר ויותר ויותר ויותר.
כן.
ההתפתחות הזאת של האדם שמגלה עוד עולם ועוד עולם ועוד עולם ועוד עולם, היא מוגבלת או... או מה?
לא, אין הגבלות. אין הגבלות בכלל במרחב הרוחני. כי הוא כולו בהשפעה ולא בקבלה. אז אין לו גבולות, אין לו קירות, אין לו נפח.
ואיפה הוא נמצא המרחב הזה?
איפה שאתה מייצר אותו, כוח השפעה, שם הוא נמצא. הוא לא קשור למימדים של המרחב הגשמי.
הרב לייטמן, הזמן שלנו נגמר, אנחנו נבוא אליך עוד, תודה רבה, תודה ניצה, תודה גם לכם שהייתם איתנו, חיים חדשים, לומדים להיות טוב. כל טוב, להתראות.